ערב טוב. אנחנו בשיעורים הקודמים עסקנו בכמה נקודות, אני רוצה לומר אותן בקצרה. נקודה אחת שעסקנו בה זה על הכרת השונות שיש בין בני זוג. ולא רק הכרת השונות, אלא הכרת האידאל האלוקי שיש מאחורי השונות. כלומר, הבנה שהשונות היא יסוד אלוקי בבריאה, משם המשכנו לעין טובה, כשאתה מבין את זה, אז אתה מתבונן על הזוגיות, על השונות בעין טובה, קרי, בעין שמאמינה בדבר. וזה בעצם שני נושאים שבהם הרחבנו בפעמים הקודמות. אני רוצה היום לעסוק מתוך הדברים הללו, ברעיון ששמעתי פעם מיועצת נישואים בשם אסתר פיקורסקי, על חלוקה של יסודות בנישואים לפי עשרת הדיברות. ולא סתם שיר השירים אומרים חז"ל, אם כל ספרי התורה הם קודש, זה קודש קודשים. כי זה עוסק בחיבור המיוחד של אהבת הדוד והרעיה. ומתוך האהבה הגדולה הזאת, אנחנו יונקים את האהבה הזוגית שלנו, והחתונה שלנו עם ריבונו של עולם, זה מעמד הר סיני, והכתובה, אם הייתי אומר ככה, בהשאלה, זה עשרת הדיברות. אז אני מבקש לעסוק מתוך עשרת הדיברות, בעשרת הדיברות שלנו. לקחת דיבר דיבר ונסות ולראות מה אנחנו יכולים ללמוד לזוגיות שלנו. מה הדיבר הראשון? אנוכי השם אלוקיך. עכשיו, מה זה אומר הדיבר הזה אנוכי השם אלוקיך? הרי אדם שמאמין בהשם, שרוצה לקיים את התורה, הוא צריך להתחיל באנוכי השם אלוקיך? לכאורה, זה כבר ברור. אני רוצה לקיים מצוות. מה אני צריך עכשיו לחזור לאנוכי השם אלוקיך? אלא שגם החיבור עם ריבונו של עולם דורש שכל הזמן תזכיר לעצמך אנוכי השם אלוקיי. אנוכי השם אלוקיך. זה ריבונו של עולם שלי. מפה יש הרבה מאוד נגזרות, אבל זה ריבונו של עולם שלי. אנחנו כבני זוג צריכים להזכיר לעצמנו בכל יום. זאת אשתי, זה בעלי. במין חידוש כל יום של הזוגיות בינינו. לפעמים כשאני מדריך זוגות חילונים, כמו שזה גם שייך לזוגות דתיים, ומכין אותם לקראת החתונה, לקראת הטקס, אחד מהדברים שהם רואים כהכי פחות רומנטי בטקס, מה זה לדעתכם? הכתובה. הכתובה בעיניהם זה בארמית, זה עוסק בכסף, מה העניין? ובכלל, זה לא רק שזה עוסק בכסף, זה עוסק גם במה יקרה אם יש גירושים. אז לכאורה, אם זה הסכם המוני, אז בואו נחתום עליו בשקט, נשים אותו באיזה מגירה, וזהו. ואני בא ואומר להם שהכתובה זה הדבר הכי רומנטי שיש. למה? החלק הכי רומנטי בתוך הכתובה, זה החלק שעוסק, לכאורה, בגירושים. או בהתחייבויות שיכולות להיות רלוונטיות לגירושין. למה? מה המשפט ההוליוודי שאומרים בחתונות? המשפט הנוצרי. אנחנו ביחד עד שהמוות יפריד בינינו. זה משפט רומנטי? לכאורה כן. משפט יפה. ועכשיו, בוא נחשוב על העומק. אתה מרוצה במקום העבודה שלך? לא מרוצה. מי כן מרוצה? את מרוצה? אם הייתי אומר לך, תשמעי, את מרוצה במקום העבודה שלך, אבל דעי לך שאת שמה עד סוף חייך. את כבר לא מרוצה. למה? כי באותו רגע שללתי ממך את הבחירה החופשית. כלומר, ברגע שבו הפכת משהו למשולל בחירה חופשית, אז אני כבר כפוי. לכן, בתוך יום הנישואים פותחים דלת יציאה. הנה דלת היציאה. כלומר, אתה פה מבחירה. העובדה, הנה דלת היציאה. היום, למשל, בעולם הגישור, כשזוג, לא זוג, כשנגיד שני אחים פותחים עסק במשותף, אומרים להם, תשמעו, עצה, תכתבו עכשיו הסכם הפרת השותפות. הם אומרים לך, מה פתאום, אנחנו אוהבים אחד את השני, לא נפר שותפות. אם אתם רוצים שהשותפות ביניכם תהיה בריאה, תכינו עכשיו. כדי שכל אחד יודע, הנה זה פה, אני מבחירה. כלומר, בנישואים יש חשיבות שאני בוחר בכל יום מחדש. אנוכי השם אלוקיך. עכשיו, זה לא רק אמירה, זו גם עבודה. הרי בסופו של דבר, אם מישהו חושב שאין בעולם הזה ספק, הוא או שקרן, או טיפש, או חי באיזה עולם אחר. הספק תמיד קיים בעולם הזה. תמיד קיים. גם בזוגיות. אולי הייתי יכול להתחתן עם אישה יותר חכמה, יותר יפה, יותר כזאת, עם אבא יותר כזה, עם אמא יותר כזאת. אולי הייתי יכולה להתחתן עם בעל יותר כזה, פחות כזה וכו'. כלומר, יש תמיד ספק. מה עושים עם הספק הזה, אגב? יש גם ודאות. השאלה את מה אני מעצים. את מה אני מעצים? הרי מה זאת חתונה בעצם? אני יכול להעיד על עצמי, לא הופיעה לי בת קול בחתונה ואמרה לי, תשמע, שיחקת אותה זה. לא ירד מלאך מן השמיים ואמר לי, דע לך, זה השידור שלך. ומישהו כן ירד? אם מישהו אומר שכן, אז או שהוא לקח משהו לפני הטקס, או שהוא באמת אולי אחד מלמד ווים שיש לו רוח הקודש. אלא מה? יש ספקות. אז למה אני מתחתן? כי יש גם ניצות של ודאות. עכשיו בחיים, השאלה על מה אני שם את הפוקוס. האם אני מעצים את הוודאות ועובד על זה? זאת אשתי, זה בעלי, זאת אשתי, זה בעלי, או שאני נותן לה ספק לחלחל. וכדי לעבוד על אנוכי השם אלוקיך, אני רוצה להתחבר לפירוש שאומרים חז"ל, מה זה אנוכי השם אלוקיך? אומרים חז"ל, זה ראשי תיבות. אנא נפשי, כתיבית יעבית. אומר ריבונו של עולם, אני את נפשי כתבתי ונתתי. בתרגום זוגי, למסור את הנפש על זוגיות. תמסור את הנפש על הזוגיות שלך. אדם צריך שהזוגיות שלו היא עכשיו התחביב שלכם. להעצים את הזוגיות זה התחביב. לפעמים אני שומע, ואני לא בא עכשיו לדון, אבל אני אומר באופן כללי, צריך לעורר שאלה, על אנשים שיש להם חיי פנאי מנותקים. הוא יש לו את התחביבים שלו, ואת הנסיעות שלו, ואת הערבים שלו. היא יש לה את הערבים שלה, ואת המפגשים שלה, ואת הנסיעות שלה. איפה התחביב המשותף שלכם? עכשיו אני אומר, סליחה, הילדים. הילדים זה לא תחביב. הילדים זה לא תחביב, כי הילדים זה אומנם אהבה גדולה, וזה ביטוי גדול של הזוגיות, אבל זה לא הזוגיות. הזוגיות צריכה להיות במנותק מהילדים. ואגב, גם ילדים צריכים לגדול בידיעה שיש מעגל שנקרא משפחה, ויש מעגל שנקרא אבא ואמא. זה בריא שילדים ישמעו מדי פעם, ואני אדבר על המדי פעם הזה, זה פעם בשבוע, היום אבא ואמא יוצאים בלעדיכם. לא כהתרסה, בלעדיכם, אלא יש מושג כזה שנקרא אבא ואמא, כזוג. וזה דורש מסירות נפש. אם יש ערב אחד שלה יש זומבה, וערב אחד שלא יש כדורסל, ועוד ערב אחד שיש לו דף יומי, ועוד ערב אחד שלה יש כוס קפה עם חברות, בדרך כלל לא נשאר ערב זוגי. ויש לזה מחיר. כדי להגיע להכרה מתמדת, זאת אשתי, זה בעלי, אני צריך למסור את הנפש של הזוגיות. אם החלטנו שבכל יום רביעי אנחנו יוצאים, ואני עכשיו מגיע ביום רביעי ואני מותש, אז אני לא מוותר על זה. אני קורא לה, עוד נדבר על זה בהרחבה באחד מהדיברות, אבל אני קורא לזה דיאליזה זוגית. המפגש השבועי זה דיאליזה זוגית. אדם ש... צריך לעשות דיאליזה, אם הוא לא עושה פעם אחת, בדרך כלל בסדר, שרד. אם הוא לא עושה פעמיים, כבר מתחילים להצטבר רעלים. עוד פעם, זה כבר סכנת מוות. גם בזוגיות החיים, השחיקה משאירה משקעים. אם אני לא מחדש את הבחירה הזוגית, אזי אני לא חי עם התודעה אנוכי השם אלוקיך. כמה אנשים מחזיקים בארנק תמונה של בן או בת הזוג? באייפון, סליחה. יו, זה באייפון. חלק מלמסור את הנפש, זה זה. זה להתקשר כמה פעמים ביום. זה להחליט שאני משתף בסוף היום, גם אם אני עייף. זה למסור את הנפש. אם אני עושה את זה, אזי אני זוכה לרומם כל הזמן את הוודאות הזאת. דבר נוסף שיש בתוך הביטוי הזה, אנוכי השם אלוקיך, יש מדרש מיוחד שאומר, אנוכי זה לא בעברית, זה במצרית. מה זה בא לומר? שהשונות בין ריבונו של עולם לעם ישראל ברגע החתונה היא עצום. אבל הקדוש ברוך הוא מדבר איתה מצרית כדי להתקרב. כלומר, אם אני מחזיר את זה לזוגיות, יש שונות גדולה. שונות מתוך הבריאה. שונות מתוך הרקע המשפחתי. עכשיו, אם אני לא מוסר את הנפש כדי לעבוד, כדי לרומם את זה, כדי להפוך את השונות הזאת לאידיאל, אז יש לזה מחיר. ולכן הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך, זה לחיות כל הזמן עם התודעה, אני בוחר באשתי, יום יום. אני בוחר באשתי, וזאת עבודה, זאת עבודת מידות. אני אתן לכם השאלה ממקום אחר. האם אני מסוגל, וצריך לעשות את זה, להגיד על הילדים שלי, אני בוחר בכם כל יום. נתתי כבר את הדוגמה הזאת, שהמבחן הגדול בחינוך ילדים הוא לא אם אני אוהב את הילדים שלי. זה כולנו אוהבים את הילדים שלנו. האם הייתי בוחר בהם? הייתי בוחר בהם. ריבונו של עולם נותן לי קטלוג, תבחר. יש את הילדים שלי, את הילדים של השכן, את הילדים של ההוא. עכשיו, האם אתה בוחר את הילדים שלך? אם אתה לא בוחר את הילדים שלך, אז יש פה בעיה. כי אתה מכירים את זה. עכשיו, איך אני יכול לעשות? הבן שלי הוא היפר-אקטיבי ועם שני ידיים שמאליות. מה אני עושה? אם אני יורד אל העומק שלו, אל הפנימיות, אז אני מתחיל לבחור בו. כי אני מגלה מי הוא באמת. ואז את זה אני אוהב. עכשיו, אצל בן בת הזוג זה יותר קל, כי כבר בחרתי פעם. שלא ירד עליי מן השמיים בכפייה, בחרתי בה. אלא מה? הבחירה הזאת היא לאט לאט נשחקה. כי לא הקפדתי גם למסור את הנפש של הזוגיות, וגם להעצים כל הזמן את הבחירה, את הוודאות. ולכן מפה אני רוצה ללכת לדיבר הבא, שהוא לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. כלומר, יודע ריבונו של עולם שיש סכנה. כלומר, אנוכי השם אלוקיך בסדר, אני מצהיר, זאת אשתי. אלא מה, אם אני לא נזהר, יש דברים אחרים שלאט לאט יקלקלו. אתן לכם דוגמה. ניגש אליי אחד, ככה, מהאנשים שיצא לי לסייע להם בזוגיות, והוא בא ואומר לי, תשמע, רב, קשה לי עם אשתי. למה קשה לך עם אשתך? קשה לי. כמה זמן אתם נשואים? 12 שנה. ואז הוא אומר לי, תשמע, קשה לי איתה שלוש סיבות. היא מפונקת, היא לא חברתית, והיא לא כל כך חכמה. עכשיו, איך אדם אחרי 12 שנה, פתאום הגיע למסקנה שאשתו מפונקת, לא חברתית ולא חכמה? הרי זה לא משהו שראית לפני 12 שנה. זה לא תכונות שפתאום מופיעות. והתחלתי ככה קצת לקלף איתו. ואז הוא אמר לי, תראה, היינו עכשיו בחופשה בקיץ. והיינו אנחנו ועוד זוג. ובמהלך החופשה שמתי לב שאשתי כזאתי וכזאתי וכזאתי. אמר, תגיד לי, מי היה איתך? לא בשמות. תספר לי על הזוג שהיו איתכם. סיפר לי, תספר לי על האישה של הזוג הזה. אז הוא מספר לי, האישה הזאת, היא בשירות לאומי שלה הייתה מדריכת בית ספר שדה. ובטיול היא הייתה גולנצ'יקית. כל כולה חורניות, ואין בעיה, נשען פה ונעלה את הפיסטין הזה ונבנה. ואשתו היא הייתה הרבה יותר מפונקת, זה קשה לה, ואת זה היא לא אוהבת, ופתאום לישון בחוץ, ולמה על הדשא, ו... ואז הוא מספר לי, האישה הזאת מגיעה לכל מקום, מכירה את כולם, בבית ספר שדה, בטיולים, היא חברה מנית כזאת. והגענו לתחנה השלישית של החוכמה. הוא אומר לי, מכירה את הארץ, כל צמח, כל מעיין. ואז חזרתי איתו קצת אחורה. תזכיר לי את אשתך כשיצאתם. מה היה מיוחד בה? מה אהבת בה? אז זה אומר לי העדינות שלה, הנשיות שלה. תספר לי עוד, השקט שלה, המופנמות שלה. תספר לי עוד, היא מאוד עמוקה, היא מאבחנת פסיכולוגית, היא ממש. שלושת התכונות הללו, כשפתאום הם עמדו בהסתכלות על מישהו אחר, פתאום העדינות, הנשיות, הפכה להיות מפונקת. המופנמת, עדינה, הפך להיות לא חברתית. העמוקה, הפך להיות לא חכמה. כי הסכנה הגדולה של אנוכי השם אלוקיך, הוא לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. ההשוואה. ההשוואה. אנחנו חיים בחברה מעורבת. זאת מציאות. לא לדון בה עכשיו מה טוב ומה רע ואיך בו. זאת מציאות. כתוצאה מכך, זאת לא רק מציאות כי אנחנו חברה כזאת, זאת מציאות כי החיים הם כאלה. אבל כתוצאה מכך אנחנו הרבה פעמים משווים. וזה צריך מאוד להיזהר. ולהיזהר זה לא רק בתיאוריה, להיזהר זה גם באופן המעשי. לא ייתכן שזוג אין להם חופשה זוגית לבד. לא עם עוד זוג. לבד. זה לא אמיתי, זה לא חופשה זוגית. אתה פוגש אנשים שכבר 10 שנים לא יצאו לחופשה זוגית לבד, ושאל אותו, למה אתה לא יוצא עם אשתך לבד? אני אהיה לי משעמם. מה אני אעשה איתה שבת שלמה? זאת אומרת, זה הגיע לכל כך עיוות, שבאמת הוא כבר לא יודע מה זה זוגיות. יש מחלוקת משולשת בגמרא, מחלוקת עצומה, בין הלל, שמאי ורבי עקיבא, מהי עילה לגירושין? אומר שמאי, עילה לגירושין, מצא בה ערווה דבר. בעברית, בגידה. יש בגידה, זה עילה לגירושין. אומר הלל, הקדיחה תבשילו. שרפה לו את הסטייק, עילה לגירושין. בעברית, בעברית, היא לא יודעת לנהל את הבית. הם לא מצליחים לבנות בית. אומר רבי עקיבא, מצא נאה אימנה. מצא מישהי יותר יפה. הוליווד כולם חסידי רבי עקיבא. כל היום מתחתנים עוד פעם כי מצאו נאה אימנה. כשאתה רוצה להבין מה אומר רבי עקיבא. אם בנפש שלך מתחיל לחלחל נאה אימנה, או בנפש שלך מתחיל לחלחל נאה אימנו, יש פה בעיה. עכשיו, איך אני מונע את זה? איך אני מונע את זה? א', על ידי זה שאני מעצים את הוודאות שלי, מה שדיברנו, אנוכי השם אלוקיך. ב', שאני נלחם מלחמת חורמה נגד פסלים בבית, נגד אלוקים אחרים. גם אם לפעמים זה כרוך באי-נעימויות. אתה נוסע כל יום לרחוב ז'בוטינסקי 86 בתל אביב. בז'בוטינסקי 84 עובדת מישהו מהיישוב. והיא מבקשת ממך, אני רוצה לנסוע איתך טרם כל יום. לא, לא שייך. לא שייך. א', לא בגלל שיש חשש, שגם זה קיים, אין אפוטרופוס לעריות, חז"ל הזהירו אותנו, אבל בנפש. הרי בוא נחשוב, אדם יוצא בבוקר לעבודה, הוא מהמשכימי קום, יוצא, בשבע בבוקר הוא כבר יוצא מהיישוב, 6:30 הוא כבר מחוץ ליישוב. איך בית ממוצע נראה בשבע בבוקר? מלחמת העולם. ואז הוא יוצא, רובנו לא נראים בבוקר משהו. רובנו. צריכים ככה קצת שיפוץ קל, קצת לשטוף את הפנים, קצת לצחצח שיניים, רובנו. יש יחידי סגולה. סיפרה לי פעם מישהי, זה עיוות, הגיע לזה, שהיא מקפידה לקום בבוקר לפני בעלה כדי להתאפר, כדי שהוא יראה אותה מאופרת. שהוא חס ושלום לא יראה אותה לא מאופרת, זה מעוות. זאת אומרת שהבית הוא לא בית אמיתי. אבל האדם יוצא מהבית, או האישה יוצאת מהבית בשעה כזאת, ועכשיו היא נכנסת לאוטו, שבדרך כלל הוא כבר נינוח, ויש מוזיקה, ויש מזגן. ושניהם כבר לבושים כמו שצריך לקראת העבודה, ועכשיו יש להם שעה. שעה של זוגיות, שעת איכות. זה לא שייך לקיים שעת איכות עם מישהו או מישהי שהיא לא בן בת הזוג. אגב, גם סכנשים זה לא נכון לעשות. מפגשים חברתיים זה בסדר. אבל מפגשים חברתיים אתה לא מנהל שיחות עם אישה שהיא לא אשתך. שיחות נעימות של ראות בסיסית ודאי שכן. אבל שיחת נפש עכשיו לא שייך. כי זה לוקח מקום בנפש. וכנן הפוך. שאלה אותי נערה ביישוב בת 16. אמרה לי, יש לי חבר מהצפון, הוא בן 19, אנחנו חברים כבר 3 שנים, משהו כזה. הרב, מה אתה אומר? להמשיך את החברות, כן או לא? אמרתי לה, תשמעי, בגיל שלך, עוצמות של חברות כזאת הן עוצמות מאוד גבוהות. הן לוקחות מקום בנפש. זה לא נכון. בעזרת השם, אם היית בת 18, הייתי אומר לך תשובה אחרת. בעזרת השם, יהיה לך את העוצמות הללו של חברות, של קרבה, של שיחות נפש, עם מי שיהיה הבעל שלך. אבל מי שלא יהיה הבעל שלך, זה לא נכון. כי זה אפילו יכול לשבת איפשהו בתודעה, גם 5-10 שנים אחר כך שהיא נפרדה ממנו, והיא מתחתנת, והיא נזכרת במין נוסטלגיה כזאת, בסכנשים הללו. זה לא נכון. על אחת כמה וכמה שאנחנו נשואים. ולכן, אני אומר, יש לזה כביכול איזשהו מחיר. נכון. גם זוג לפעמים צריך להיות אמיתי אחד עם השני. אם יש זוג שלא בריא לכם לארח אותם, אז לא מארחים. אם יש שבת שלא מתאים לארח, כי זאת השבת שאנחנו עכשיו כזוג ביחד, אז אומרים, לא מתאים לנו. אני אמרתי את זה כמה פעמים, זוג יוצא מהיישוב, ויש לו עכשיו שעה נסיעה, אל תיקח טרמפיסטים. אל תיקח. יש לכם שעת איכות. ולכן לא יהיה לך אלוקים אחרים, זה אל תשווה. תיזהר מהשוואות. תיזהר מקרבה שהיא לא נכונה. שהיא מעוררת ספק. הספק זה המלכיות. זה השטן. זה מחלחל פנימה. זה לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. הדיבר הבא, זה לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. מה זה בזוגיות? אל תישא את שם הזוגיות לשווא. כלומר, תקדש את הזוגיות. אנחנו גדלים בעולם תרבותי שהזוגיות זה בדיחה. אוהבים מערכונים על זוגיות. זה מעוות. על אחת כמה וכמה, כשזה הולך בתוך הבית פנימה. כשגבר מזכיר את שם אשתו בצחוקים. אל תשאל אשתי אתמול. הלכה למוסך, היא לא מבינה כלום, היא לא... מה הבעיה בזה? א', אתה מזלזל באשתך. או אישה, את שלי, אתמול בעלי עשה כביסה, תראי מה הוא עשה, שמת אדום עם הירוק, עם הלבן, כל הכביסה יצאה בז'. זה לא נכון מכמה סיבות. א', סתם זה לשון הרע. גם אחד כלפי השני אסור לדבר לשון הרע. אבל יותר גרוע מזה, זה נותן לנו תמונה שכאילו זה הזוגיות שלנו. ולאט לאט אנחנו לומדים לזלזל בזוגיות שלנו. אדם צריך לרומם ביראת כבוד את הזוגיות. אני גדלתי בבית למשל שחדר השינה של ההורים זה מקום קדוש. לא נכנסים לשם. מה פתאום? זה החדר השינה של אבא ואמא. מה אתה נכנס לשם? עד היום, אפשר לקרוא לזה שריטה, אם אני אצל חמי וחמותי וצריך להביא מהארון בחדר שינה שלהם מגבת, אני לא נכנס. אני אומר לחמותי, את יכולה להביא לי? אני תיכנס. לא, אני לא נכנס לחדר השינה. יש להם אמבטיה בחדר השינה. אני לא, לפעמים יש צפיפות במקלחות, אומרים לי, תתקלח שם. אני לא יכול להתקלח שם, פתאום. חז"ל אומרים, אתה מתארח בבית שאתה מכיר את בני הזוג. לא כל כך נכון לישון במיטה שלהם. לא כל כך נכון. מה לעשות? שים קרית על הרצפה, תשאל. כי זה יוצר תהליכים בנפש. ואת הזוגיות שלך צריך לרומם, צריך להצים, צריך לקדש אותה. גם כלפי הילדים. וזה חלק מה... כן, אנחנו יוצאים. יש מושג כזה שנקרא אבא ואמא. יש מושג כזה שנקרא הזוגיות של אבא ואמא. והיום אתם לא. שזה מאוד בריא לילדים לגדול ככה. כי זה גם בריא מכיוון אחר. לפעמים ילדים גדלים עם הורים שכל היום אומרים להם, אני אין לי חיים, אני הכל בשבילך. אני חמוד שלי, אני ימות, אבל רק אתה. מה זה מוליד אצל הילד? זה מוליד מחשבה שהוא בעצם גנב את האושר של ההורים שלו. כלומר, ההורים שלי, הם היו יכולים להיות מאושרים, אבל מי לקח להם את האושר? אני. זאת אומרת, הם לא יוצאים, הם לא מבלים, הם לא כלום. וזה דבר שהוא לא נכון. זוגיות, צריך לרומם אותה. צריך להעצים אותה. חוזר בקצרה על הדיברות שדיברנו. אחד, אנוכי השם אלוקיך, זאת אשתי, זה בעלי. אני מרומם את זה כל הזמן. דבר שני, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. אתה לא מאפשר למשהו אחר להיכנס. גם אם זה דורש מעשים בפועל. דבר שלישי, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. הזוגיות זה לא דבר שאפשר לזלזל בו. דבר שצריך לקדש, לרומם אותו. אנחנו נסיים פה להיום. תודה רבה.